הבסיס הגדול לעניות דעתי לכל הנושא של הסדר, שזאת השיטה של הישיבה, הוא בהלכה שמופיע ברמב״ם בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה. הרמב״ם בפרק ג' מהלכות תלמוד תורה כותב פה כמה שורות ש לעניות דעתי, תודה רבה, מגדירות היטב את הנושא של הסדר. אז ככה הרמב״ם מתחיל. קודם כל הוא כותב על אני לא אקרא את כל הקטעים האלה בפנים, אבל הוא כותב שכתר תורה זה הכתר החשוב ביותר, שזה גם שוויוני, מתאים לכולם. והוא כותב בהמשך, אמרו חכמים, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ וכו'. וכאן אנחנו מגיעים לנושא שאני רוצה להתמקד בו. אין לך מצווה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולם. זאת אומרת, תלמוד תורה זו המצווה הכי חשובה בכל תרי"ג מצוות, שהתלמוד מביא לידי מעשה. לפי כך, התלמוד קודם למעשה בכל מקום. זה סתם רמב"ם מאוד מעניין, כאילו מאוד מתוחכם. אם שמים לב, אז הוא סותר את עצמו כמעט מיני ובי. הרי מה הוא אומר? הוא אומר שמצוות תלמוד תורה היא מצווה יותר חשובה מכל המצוות. מדוע? כי התלמוד מביא לידי המצוות. זאת אומרת, התלמוד מביא אותך לידי שאר המצוות. אז מה יותר חשוב? מצוות או תלמוד? אם התלמוד תורה הוא המשרת, הוא המבוא, הוא האמצעי להגיע למצוות, סימן שהמצוות זה הטרקלין והתלמוד תורה זה רק הפרוסדור. מאידך גיסא הוא אומר, והטרקלין יותר חשוב מהפרוסדור, הסלון יותר חשוב מהמבוא. מצד שני הוא אומר שפה הפרוסדור יותר חשוב, התלמוד תורה יותר חשוב. אז כנראה הוא מתכוון על פי הפשט לומר כך, כאילו יש לך פה שני דברים, יש לך מצוות ויש לך תלמוד תורה. עיסוק במצוות לא יביא אותך לידי תלמוד תורה בהכרח, עיסוק בתלמוד תורה יביא אותך לידי קיום מצוות. זו מסקנה פרקטית והיא גם נכונה במבחן המציאות. הניסיון מראה שזה ככה, שמי ששקוע הרבה במצוות לא תמיד מגיע לתורה, כי תורה זה קשה, זה דורש מוחין, זה דורש איזו רמה של משטר עצמי, של הרגלי למידה וכו' וכו'. אז הוא ימצא לעצמו כבר את הפטור מתורה בגמילות חסד, במצוות, בדברים אחרים. אבל יש לי בן שהוא היפראקטיבי. קוראים לזה היום ADHD ועוד כל מיני שמות. בכל אופן, אז בקיצור, לא, כל שלחצנו עליו ללמוד יותר, אז הוא למד פחות. לא, אז לא ידענו את כל החוכמות הפסיכולוגיות הנשגבות שהיום כל אחד יודע, אפילו רטלין בקושי היה אז. בקיצור, שונא ללמוד, שונא שנאת מוות ללמוד, אבל בחור טוב, בחור מאוד דתי, ירא שמיים והכל הזה. אז אני אומר לו תמיד, בכל אופן תלמד, אני עוסק בגמילות חסדים. הוא באמת מתנדב בהמון דברים, בהצלה, בבית כנסת, כל דבר שאתה צריך זה הוא הכתובת, כן? חוץ מלמוד, מתחיל ללמוד, הוא נכבה ואם אפשר הוא בורח. אז טוב, גם הסנדלרים הולכים יחפים לפעמים, אבל עשינו כנראה את כל השגיאות החינוכיות האפשריות. אבל אני רק מביא אותו כדוגמה שהרבה פעמים המצוות נותנות, הוא לא ימצא את זה לבד, הוא שמע את זה גם, ויש לזה גם היגיון מסוים. המצוות נותנות לאדם סוג של מיגו, סוג של אסקפיזם, סוג של היתר אמיתי, אולי לא ללמוד. אבל בדרך כלל אדם שלומד, אז הוא מגיע למצוות. אני לא מדבר על אלה שעוסקים בארון הספרים היהודי, או כאלה שיושבים במכון הרטמן ופחות וצפון משם. אלה לא לומדים, אלה עוסקים בטקסטים אוריינטליים מתקופת האבן או הברזל. זה לא נקרא ללמוד. נקרא ללמוד, ללמוד, כן. ספרייה וכולי, ישיבה, כיפה, ציצית, תפילין, עוד ועוד ועוד. ללמוד. אז הלימוד מביא לידי מעשה. זה הרמב"ם אומר שלכן הלימוד תלמוד גדול ממעשה, כי בתלמוד אתה תופס את שניהם, אבל במעשה הרבה פעמים אתה נשאר עם המעשה בלי התלמוד. זה כנראה הפשט הפשוט בדברי הרמב"ם. יכול להיות שיש פה פשט יותר עמוק, יותר סגולי ורעיוני, אבל בינתיים די לנו בזה. נשאר זמן אולי נעסוק בפשט הנוסף. עכשיו ממשיך הרמב״ם הלאה, הלכה ד', היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה, כלומר יש לו ברירה לעשות את המצווה או תלמוד תורה. אם אפשר למצווה לעשות על ידי האחרים, לא יפסיק תלמודו, ואם לאו יעשה המצווה ויחזור לתורתו. אוקיי? זו הלכה מאוד חשובה שאנחנו נתעמק בה ונתרכז בה. אני רק רוצה לסיים את הנושא באופן כללי. תחילת דינו של אדם אינו נידון אלא על התלמוד. זאת אומרת, כשדנים אותו בשמיים, אז עיקר תשומת לב זה אם הוא למד או לא למד. ואחר כך על שאר מעשה, לפי כך אמרו, חכמים לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפי כך זה לא כל כך ברור, אבל אוקיי. עכשיו, עוד קטע שהוא מאוד חשוב, ונעבור עליו. מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי לה. בתורה, ולהיות מוכתר בכתרה של תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. כך הוא דרכה של תורה, פת במלאך תאכל, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה תיעמל. ולא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חולין להיבטל ממנה, אבל אם הרבית התורה, הרבית השכר, והשכר לפי הצער. אז כאן הוא מביא את דברי החכמים בפרקי אבות, ורצון לומר שהוא לא מתנגד לאכול פת עם ממרח אבוקדו אגוזן או משהו מעל זה. הוא מתכוון לומר שאל תחשיב את זה באותה רמה, אל תחשיב את שני הדברים כבאים כאחד. שמה תאמר עד שיקבץ ממון ואחזור אקרא, זאת אומרת אני קודם צריך לשים בצד מספיק כסף כדי שאוכל אחר כך ללמוד, עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקיי ואחזור ואקרא. אם תעלה מחשבה זו על לבך, אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ואל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. טוב, בקיצור, כל הפרק הזה, פרק ג' מלכות תלמוד תורה, הוא מאוד חשוב אם רוצים לראות את הערך של תורה. אבל לענייננו, אני רוצה לחזור להלכה ד'. היה לפניו עשיית מצווה ותלמוד תורה. אז מה לעדיף? אז הוא אומר, אם אפשר למצווה לעשות על ידי האחרים, לא יפסיק תלמודו. ואם לאו, יעשה המצווה ויחזור לתורתו. מספרים על הרב מפונוביץ', הרב קדמן זצ"ל, כשהוא ייסד את ישיבת פונוביץ' בבני ברק, זה היה עוד בשנות תחילת, לא זוכר את השנה המדויקת, אבל סוף שנות ה-30 או תחילת שנות ה-40, אי שם כשהמלחמה בכפר פרצן, הוא הצליח לברוח מגיא ההריגה. ואז הוא הקים את הישיבה, והוא הגיע לבני ברק. בני ברק הייתה תמיד עיר דתית, חרדית, לא כמו היום, אבל אבל בכל אופן אז בעיר כזו, בטבע הדברים, עושים עוד מניין, אני לא יודע אם מיצקוביץ' הייתה קיימת או לא, אבל צריכים עשרי למניין, או זהו, אדם מת, צריכים שיהיו עשרה שישמרו עליו, שבע ברכות צריכים עשרה, יש לוויה, צריכים... אז תמיד היו ככה יהודים מהסוג המצוותי, נכנסים לישיבה ואומרים, אנחנו צריכים כמה בחורים להשלים למניין, או להשלים ללוויה, או להשלים לשבע ברכות, וכו' וכו'. והרב התרגז מזה, הוא לא אהב את זה. בסוף הוא התפוצץ על האנשים, הוא אמר, ישיבה זה לא מקום למצוות. נקודה, לא באנו פה לקיים מצוות, באנו ללמוד. אז הוא נגע פה ברמב"ם. זאת אומרת, היו לפניו עשיית מצווה, או ללמוד. אז האמת היא שכאן אנחנו רואים את הרמב״ם פה לא ממציא את זה, זה מסתמך על גמרא. הוא אומר, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמידו. זאת אומרת, יש אחרים שיכולים לעשות את זה, שאחרים ילכו להלוויה, שאחרים, מה זה אחרים שיעשו את זה? אלא מה, הם באמצע העבודה, הם באמצע פתיחת המקולת שלהם? בסדר, שיסגרו את המקולת וילכו להלוויה או לשבע ברכות, שיסגרו את את המחשב בעבודה וילכו להשלים מניין. זה הכוונה. אנחנו לא מדברים על אנשים שהם משועממים או פנסיונרים ואין להם מה לעשות. אנחנו מדברים על בני אדם שהם לא לומדים אלא עושים דברים אחרים. אז שיפסיקו את הדברים האחרים והם יעשו את המצוות. לא מי שלומד, אוקיי? אבל אם לאו, אם אי אפשר למצווה להתקיים על ידי אחרים, יעשה המצווה ויחזור לתורתו. עכשיו, אנחנו, כמה נושא הזה שנוי במחלוקת, ולא לא זה המקום והזמן והנושא להיכנס למחלוקת הזו, האם זה בכלל מצווה לשרת בצבא. אבל אנחנו נוקטים שזה מצווה לשרת בצבא, וכיוון שזו מצווה לשרת בצבא, ולמה זו מצווה לשרת בצבא, גם על זה צריכים לדבר, ונדבר על זה. אבל כל פעם אנחנו נוקטים שזו מצווה לשרת בצבא. אז ממילא, השאלה היא, איך אתה מתנהל? אתה בעצם סוגר את הגמרא והולך לשרת בצבא. כלומר, אנחנו מתייחסים לנושא כמצווה, זה לא רק כאילו סוג של התפשרות ציונית עם הבית היהודי, לא לזה אני מתכוון, הפוך, זה מרומם את זה, זה לא רק איזה הכרח או הרפתקה או דרך להתקדם בחיים או סוג של להיות גבר גבר או דברים כאלה, זו מצווה, מצווה, מצווה גמורה, מצווה מאוד מאוד גדולה, מצוות עשה של לשאת בעול עם החבר, מצוות עשה של גמילות חסד, מצוות לא תעשה אולי שלא תוכל להתעלם, יש פה הרבה מצוות שקשורות לזה. אני מתכוון לומר שאם אנחנו מגדירים את זה כמצווה, אז פירושו של דבר שכל שאר השיקולים מתגמדים, העניינים האלה שהצלחה בחיים וכולי, שכל זה כמובן מסתדר דרך הצבא הרבה יותר מאשר מי שלא עשה הצבא, אז זה שיקול תועלתני שהוא גם יש בזה אולי ערך מסוים, כי אדם צריך לדאוג באמת להיות חלק אינטגרלי מתוך חברה ומתוך מרקם של 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 מקום של מדינה של לאום וכולי וכולי. זה לא דבר שיש לזלזל בו, אבל עדיין זה לא מצווה בתרג מצוות. אז אני אומר, אנחנו מתייחסים לזה כמצווה, אבל גם אם זה מצווה, אז עולה בכל חרופותה השאלה, אז מה עדיף? מצווה או לימוד? על זה אומר הרמב״ם, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא יפסיק תלמודו. כלומר, אם מישהו אחר יכול לעשות את המצווה ולא אתה, אז אל תפסיק תלמודו. מה זה מישהו אחר יכול לעשות? כלומר, לקחת סודנים ולשלם להם כסחירי חרב, והם יהיו החיילים שלנו, ואנחנו נוכל לשבת ללמוד. לכאורה, כן? זה לא מעשי, אבל... זה לא כל כך מעשי, אבל אני רק אומר, מבחינה תיאורטית, זה יכול להיות מצב כזה. אבל אם לאו, אם אי אפשר למצוא לעשות את הדרך אחרים, והאמת שאי אפשר לעשות למצוא את הדרך אחרים, לא מבחינה פרקטית ולא מבחינה עקרונית. מבחינה פרקטית אי אפשר בגלל שכל מצב שבו אתה הופך את הצבא למקצועי, אז הרמה של הצבא יורד. יש דיבורים כאלה, לעשות את הצבא למקצועי, משכורת והכל, כן, כמו באמריקה. באמריקה אין גיוס חובה. שעת מלחמה, אולי יש.
אז למה שזה ירד?
זה המציאות שזה ירד, אין מוטיבציה. אנשים עובדים שם, כמו היית פעם במסדרונות של הסוכנות, מסתובבים שם כל מיני אנשים עם כוס תה ביד, אתה אולי מחפש אותי? לא? טוב, שלום, אני צריך לצאת לשוק, לעשות פניות. אז הוא מקבל משכורת, אבל ככה אנשים מתנהגים, הם מקבלים משכורת ועושים את זה בשביל המשכורת. אז בסדר, הצבא האמריקאי הוא לא רע, אבל אלה שמצטיינים בצבא האמריקאי הם דווקא אותם בני עניים שדרך זה הם לא רק רוצים לקבל משכורת ואחר כך הם מגיעים לאוניברסיטה יותר בקלות ובחינם או על חשבון הצבא וכו' וכו', אלא זה הרבה פעמים כרטיס כניסה שלהם להשתדרג, להגיע יותר לאליטות מבחינה חברתית, מבחינה כלכלית. אבל אם זה ג'וב נטו בשביל המשכורת ותו לא מידי, אז אוי ובוי לצבא כזה. זאת אומרת, עד כמה שהצבא האמריקאי הוא צבא כן טוב, עד כמה שהוא צבא כן טוב, זה בגלל שזו מדינת מאגרים, זו מדינה עם מעמדות שונים, ואלה שבאמת נמצאים שם רובם המכריע מהמעמדות הנמוכים, שדרך השירות הצבאי פותרים לעצמם הרבה בעיות אמיתיות. זאת אומרת, ללמוד באוניברסיטה, להיות רופא באמריקה, לגמור רפואה באמריקה, זה סיפור שהוא פלוס מינוס רבע מיליון דולר. כן? אז מי יכול להרשות לעצמו את זה? גם אם הוא יחזיר את זה אחר כך, ייקח הלוואה, והרבה עושים את זה. לוקחים הלוואות ומחזירים את זה, והמשכורת שהרופא באמריקה היא די טובה, שבמשך כמה שנים הוא יכול להחזיר באמת את ההלוואה, אבל עדיין זה לא נחמד. כן, זה לא נחמד שאתה משלם במשך שבע שנים האלה, אתה משלם איזה רבע מיליון דולר, ואז אתה נכנס לחובות שבכל אופן צריך להתחתן, צריך להתפרנס, צריך לחיות. זה ייקח לך 20 שנה עד שתוכל לעמוד על הרגליים בלי העול הכבד הזה. אז ברגע שאתה מתגייס לצבא, אין לך כסף, ואתה, אז גם אם לא הלכת לחיל רפואה, קל וחומר אם הלכת לחיל רפואה, אז אתה מקבל אוטומטית הקלות גם בהתקבלות האוניברסיטה, בית שכר לימוד, שזה סכום ענק. אז אני אומר, שמה זה עוד איכשהו עובד, אבל במדינות אחרות זה עובד הרבה הרבה פחות. ואם זה עובד, זה בגלל שיש שם כל מיני הרפתקנים מטורפים. יש למשל בצרפת, יש ליגיון הזרים. מה זה ליגיון הזרים? ליגיון הזרים זה ליגיון, זאת אומרת, זה סוג של איזה, לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, חטיבה או אוגדה בצבא הצרפתי, שמגיעים שם כל מיני אנשים זרוקים, לא שואלים אותם יותר מדי שאלות על העבר שלהם. חלקם הם, אני משער, עם העבר וניסיון עשיר כבר איך להרוג, לא במסגרת הטנקים ודברים כאלה. הם מגיעים מרחבי העולם, ואם כאילו אתם נכנסים לאיזה דיכאון ובא לכם ככה, איך אומרים, לשטוף את העיניים ולנקות את הראש, אז תתגייסו לליגיון הזרים. ושם יקרו אתכם לגזרים פי עשר אפילו מה שבסיירת הכי תובענית בצהל, כן? אומרים שלגיון זרים זה אפילו יותר קשה מה שהמרינס האמריקאי. אבל מה, לא שואלים שום שאלות, אנשים הופכים להיות שם לחיות טרף ונהנים מזה. יש אנשים שאוהבים את זה. גם בצבא יש חלק שהם מורעלי צבא מסיבות לפעמים קצת דומות. לא בגלל ציונות גדולה ולא בגלל אהבת המולדת ולא בגלל... יש בזה בכל אופן, זה מעלה את האנדרלין בדם. אז יש גם בארץ כאלה. בכל אופן, הדבר הזה הוא לא מה שהרמב״ם קובע פה. הרמב״ם מדבר פה על מצווה, ואנחנו כאנשים בני תורה שואלים את עצמנו מבחינת המצווה, האם זה יכול לעשות על ידי אחרים, והתשובה שבמציאות הקיימת הפרקטית, במיוחד מדינה שנמצאת במלחמה, אז זה לא יכול לעשות על ידי אחרים. מה פשוט לא יכול לעשות על ידי אחרים? כל אדם חייב לכאורה להיות מועמד לעשות את המצווה הזו. אחר כך לפעמים הוא ידחו אותו מקרבי לשלא קרבי, או אולי בכלל הוא לא יהיה קשיר, או הוא כן יהיה קשיר, אבל לא לאותו דבר שהוא חושב שהוא רוצה להגיע אליו. בקיצור, אבל כדי שיהיה ממה לבחור, כדי שיהיה לך עצה שממנו הצבא יוכל לקחת את האנשים המתאימים, אז העצה צריך להיות כללי. זה ברמה הפרקטית. יש פה גם עניין הרבה יותר עמוק, כיוון שאנחנו מדינה במלחמה, כן? ומדינה בסכנה קיומית. אז עצם הרעיון שמישהו אחר יעשה את זה ולא אתה, אז יש פה בעיה. מי חזי דמך סמיק תפי, אולי דמך חבריך סמיק תפי. כלומר, ההשלכה של החובה הזו על מישהו אחר, השלכה של החובה הזו על מישהו אחר, היא עצמה הופכת את המציאות לכזו שאי אפשר לעשות על ידי האחרים. זאת אומרת, להפיל את זה לאחרים, זה נקרא שאתה לא עשית את זה, זה נקרא שזה מצווה, כאילו מצוות חובת גברה, זה ודאי אפשר לעשות על ידי האחרים. אז לכן מה הוא יעשה? יעשה המצווה ויחזור לתורתו. עכשיו הרמב״ם מסיים פה בקטע מאוד משונה. מה זה יעשה המצווה ויחזור לתורתו? מה המילים האחרונות, שתי המילים האחרונות ויחזור לתורתו? פשיטה, אלא מה? יעשה את המצווה ויצא לפנסיה, הוא קיבל כבר את כבר פטור, לא חייב לעשות מצוות יותר.
שמה זה קשה, אם הוא כבר הלך לחזור לפני.
מה?
שמה זה קשה, אם הוא כבר יצא לחזור לפני.
קשה, בסדר, זה קשה להיות יהודי, אז מה הרמב״ם צריך להדגיש את זה? איפה נעלם מצוות תלמוד תורה אחרי שהוא גמר לעשות את המצווה?
אולי באותה התלהבות. אתה בן אדם שיעבוד על עצמו ולא...
לא כותב פה התלהבות.
לא, בסדר.
אז הפשט העמוק ברמב״ם, כך שמעתי כבר מרבותיי, יש ריטב"א שאומר משהו דומה בהקשר קצת שונה. זה תנאי בכך שהוא יפסיק ללמוד ויעשה מצווה. זאת אומרת, מתי מותר לו לסגור את הדף גמרא ולעשות את המצווה, אפילו מצווה שלא יכולה לעשות על ידי האחרים, רק אם יש סיכוי סביר שאחר כך הוא יוכל לחזור לתורתו. אבל אם על ידי עשיית המצווה הוא יתנתק מתורתו, הרי כשמפסיקים ללמוד, אז יום תזבני יומיים עזבקה, יש מושג של התנתקות. אם הוא יתנתק מזה, אז הוא לא יוכל לחזור לתורתו. זאת אומרת, אף פעם אי אפשר לדעת, אנחנו לא נביאים, אלא אנחנו מדברים מבחינת הסתברות. ההסתברות היא שהוא לא יוכל לחזור לתורתו, אז מקרה כזה לא יפסיק ללמוד אפילו לעשות מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחר. זו הכוונה ברמב"ם. אז עוד פעם, בואו נדגיש, הרמב"ם לא מדבר על צבא. אנחנו מתייחסים לצבא כמצווה, אבל אפילו הם מתייחסים למצווה, ואפילו מתייחסים למצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, שזה מתקבל על הדעת, עדיין יש תנאי שאתה לא מפסיק ללמוד על מנת לעשות את המצווה הזו, אלא אם כן אתה יכול לחזור לתורתך. איך אתה יודע שאתה יכול לחזור לתורתך? הרבה פעמים אתה לא יודע. יש כאלה שבאמת אחרי הצבא הם נשחקים מבחינה רוחנית וקשה להם לחזור ללמוד. או מתקלקלים, או כל מיני דברים, אוקיי? זה החוכמה, זו החוכמה וזה הרעיון של ישיבות ההסדר. ישיבות ההסדר בנויות על העיקרון הזה להבטיח את המציאות, לוודא שאתה אכן תחזור לתורתך. כלומר, השירות הצבאי בנוי בצורה כזו שאתה לומד, מפסיק ללמוד כדי לקיים את אותה מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים, ואחר כך אתה חוזר לתורתך, כי כך בנוי ההסדר. ואם לא תחזור לתורתך, אז אתה תצטרך להשלים 3 שנים בצבא. זאת אומרת, יש עליך גם כאילו לחץ של כדאיות מסוימת. אבל כך זה בנוי, ככה אתה חלק ממסגרת ההסדר. שאתה עושה את זה סוג של סנדוויץ', כן? כאשר הפרוסה התחתונה זה הלימוד לפני הצבא, הצבא זה החלק האמצעי, והחלק האחרון, הפרוסה מלמעלה, זה יחזור לתורתו. בצורה זו עשית את השילוב הנכון. באמת הדברים האלו פחות מתקיימים, גם ברמה המציאותית, אבל גם ברמה האידיאולוגית וגם בכל, הם פחות מתקיימים במכינות. מדוע? כי במכינות כאילו מכינים אותך, יפה, אבל אחר כך אתה הולך לצבא ועוד יש גם דחיפה לקצונה וכל הדברים, לחתום ולהישאר. אז אתה לא חוזר לתורתך, אלא אם כן יוצרים מצב, הם לפעמים מצליחים ליצור מצב, אבל כמובן לא עדיין לא באותה רמה שמצליחים בהסדר, כן? שגם אחר שכבר עשית את הצבא, אתה תחזור לתורתך. זאת אומרת, היופי שברעיון של ההסדר, החוכמה והיופי ברעיון של ההסדר, זו הנקודה. זה ממש מה שהרמב״ם אומר. אתה מפסיק ללמוד כדי לקיים מצווה, בתנאי, ואת התנאי הזה שמים לך ביד, שתוכל לחזור לתורתך. יש פה למעשה שני רבדים. יש פה את הרבד שאני אולי אחדד יותר בעזרת השם בשיעור הבא, בשבוע הבא, וזה העניין שהאדם מתקלקל. מתקלקלים בצבא, נשחקים. אפילו אם לא מתקלקלים ממש, יש שמתקלקלים ממש, אבל גם אם לא מתקלקלים ממש, יש שחיקה. ברור שיש שחיקה, יש חשיפה לכל מיני דברים שהם לא מוסיפים ליראת שמיים וכו' וכו' וכו'. אבל זה רובד אחד. ובאמת אני זוכר שהרב נריה זצ"ל, הרב משה צבי נריה, היה אומר, אנחנו זכינו להקים מערכת שיכולה לבטח את הנוער שלנו שמגיל הגן עד אחרי הצבא הוא יכול להישאר במסגרת דתית, כן? יש את החינוך הדתי, הממלכתי דתי, יש את הישיבה התיכונית. אני מתכוון לומר, הנוער שלנו, זאת אומרת גם אלה שרוצים לעשות את כל מה שבן אדם שאין תורת אומנותו, אלא רוצה להתפרנס מיגיע כפיו או לחיות כאחד האדם בעולם המודרני, כן? אנחנו נותנים לו כלים, נותנים לו את החינוך הממלכתי דתי, נותנים לו את הישיבה התכונית, נותנים לו צבא באופן שיש לו הסדר ועדיין יחזור לכל התור. כלומר, יש לך פה מין מערכת של כמה של 17 שנים, כן? מתחילים מהגן, אז אולי זה 20 שנים, שבו הילד הזה שמור יחסית טוב, באופן שיש לנו ערובה שהכיפה תישאר לו על הראש. כן? הוא לא התכוון לכיפות בגודל הזה על ראש קרח של אחד כזה שעושה מהפכות, הוא מתכוון כיפה שנדבקת טוב. מה?
הרבה שיער, לא
מכירים. כן, נדבקת טוב, הרבה שיער זה עוזר לכיפה לדבק. בכל אופן, העניין הוא שזה רובד שאני כרגע לא מדבר עליו. אנחנו מדברים כעת על הרובד של המחויבות הערכית, התורנית, כיצד להתנהג. אז עוד הפעם, המושג הזה של צבא, בהנחה שזו מצווה, ויש הרבה סיבות טובות להגדיר את זה כמצווה, היא מצווה כזו המוגדרת שאי אפשר לעשות על ידי אחרים. אף בן אדם לא יגיד, אם הוא חושב ככה, הוא אדם ציניקן, והוא בדרך כלל יתבייש להגיד את זה, ומי שגם חושב כך, גם אומר את זה, הוא גם טיפש, גם רשע וגם טיפש. כן, שילכו האלה, שילכו הסלוגים האלה הרק. אני אשב לי בישיבה, אני עושה דברים אחרים, כן? יש כאלה שמדברים כך, זה דיבורים לא רק מרושעים וציניים, זה דיבורים מטופשים. פשוט זה מראה שאדם לא בר דעת אם הוא אומר את זה בריש גלי, כן? אתה חושב דברים חולניים, מטורפים או עקומים, לפחות שיהיה לך את השכל לשתוק. סייג לחוכמה שתיקה. אבל אני אומר, זה ודאי אי אפשר לעשות את הידי האחרים. עכשיו, אם זו מצווה או לא מצווה, כאן אני יכול לשמוע מחלוקת. מה פשוט יכול אני יכול לשמוע מחלוקת? זה פשוט שזה מצווה. אבל זה מצווה עם מחיר כזה שיכול לבוא פלוני ולטעון שבמקרה כזה אין חובה לעשות מצווה. הכוונה היא, אם המצווה הזו, לדוגמה, והיו שטענו את זה בצדק מסוים, אם זה יהיה המסלול היחיד, זה ירוס את עולם הישיבות. כי אנחנו, ואני לא מדבר פה על פונביץ' או על בריסק או על פורת יוסף, אני מדבר על מרכז והר המור. אנחנו מתחממים לאורם, שלא נשלה את עצמנו, אפילו אם נחזור על זה 100 פעמים, כן? שאנחנו כאן יכולים מבחינה רוחנית, ערכית ואידיאולוגית להתקיים לגמרי לבד, בלי שאנחנו מקבלים חיזוקים עקיפים או ישירים משני המקומות שהזכרתי. יש עוד מקומות.
באופן סגולי או באופן טכני?
איך?
באופן סגולי או באופן טכני? לא הבנתי.
אני מבין באופן סגולי.
לא.
אני תמיד שרב סולובייצ'יק, לא שרב קוק. אז אני מתכוון, יש השפעה. יש השפעה, יש קרינה, יש סטנדרטים שנקבעים בחברה, בחברה התורנית. והמובילים בסטנדרטים האלה הם לא ישיבות ההסדר. המובילים בסטנדרטים האלה זה הרמור ומרכז וכו'. אגב, גם הם עושים צבא, אבל הצבא שהם עושים זה כבר סוג אחר. זה סוג אחר של צבא. האידיאולוגיה שלהם, יש פה מאמר נפלא שכדאי באמת לקרוא את זה למי שרוצה. אני פשוט הצלתי את זה מהמגרסה, מתום הנשייה. זאת תורת הסדר שהרב ליכטנשטיין. אז זה מאמר מאוד, מאוד, מאוד יפה. הוא חולק על השיטה של מרכז והרמור. הרמור עוד לא הייתה קיימת כשהוא כתב את זה, אבל הוא חולק עליהם. אבל למה הוא חולק עליהם? כי הוא מגדיר יפה, הוא אומר האידיאולוגיה אצלם זה לא לעשות צבא באופן שאנחנו משרתים ממש במערך המילואים ובמערך הזמין של הצבא כמו כל קהל ישראל, אלא שאנחנו עושים את זה עם שלט ועם שילובים. לא, לא, זה לא האידיאולוגיה של מרכז. האידיאולוגיה של מרכז, לפי הבנת הרב ליכטנשטיין, זה שאם תהיה מלחמה חלילה, אנחנו יכולים לתרום בשעת המלחמה. זאת אומרת, אנחנו עושים הכנה בסיסית, מינימלית, וזה קוראים הסדר מרכז, שנהיה זמינים כשיש מלחמה. אבל השירות של הפעם זה היה 6 חודשים, 9 חודשים, אני לא יודע כמה זמן זה היום הסדר מרכז, אבל כל פנים השירות הזה הוא ודאי לא, אתה אפילו לא חלק גמור. מה?
אבל הם עושים מילואים.
לא הבנתי.
הם עושים אבל
מילואים. אני לא התכוונתי מילואים, התכוונתי שאתה מראש מתחזק את הצבא. זה לא נקרא מתחזק את הצבא אם אתה נמצא בצבא רק 6 או 9 חודשים. מתחזק צבא, הוא טוען שזה ההסדר. זה כבר כן מתחזק. כמובן, 3 שנים זה התחזוק הגמור. האמת היא שבנושא הזה, מה שהוא כותב על מרכז הוא צודק. מה שהוא כותב על ההסדר, הרבה יתווכחו איתו, במיוחד המפקדים בשטח. הם יגידו, ההסדרניקים הם לא מתחזקים לנו כלום, הם רק גורמים לנו כאב ראש, הם באים והולכים ויש להם כל מיני חגים ומועדים ותפילות ויום ירמיהו ויום נתנאל בן איתמר ועוד כאילו הם תחמנים לא קטנים שיודעים איך לא לתחזק את הצבא אלא איך לערער את החובות השוויוניות. כך טוענים הרבה מפקדים בשטח או הרבה חבר'ה עם כיפות סרוגות שעושים צבא מלא והם זלזלים בהסדר. וכמובן זה לא לגמרי משולל מהאמת. התשובה של הטענה הזו, הרב ליכטנשטיין עצמו אומר את זה, שהמפקדים הקטנים הזוטרים טוענים את זה, ומבחינת זווית הראייה המצומצמת שלהם הם אולי צודקים. כן? קשה לנהל ארגון ומערכת כאשר חלק מהארגון הוא נמצא רק חלק מהזמן ויש לו כל מיני פטורים כאלה ואחרים. אבל כשאתה מדבר בראש גדול עם הקצונה הבחירה, עם המפקדים העליונים, עם האחראים למדיניות הכללית של של הטווח הארוך, אז הם סבורים שההסדר מוסיף המון מבחינת ערכיות, מבחינת רמה אנושית, מבחינת מוטיבציה, מבחינת מסירות נפש וכו' וכו', שאלו דברים שהם נכונים מבחינה, לצערנו הסטטיסטיקה גם הוכיחה את זה. מה?
גם בזה יש מה לדעת.
בסדר, בסדר, אבל הוא מדבר על על הר ציון, אני לא יודע מה הוא יגיד על ישיבות הסדר אחרות. אבל בכל אופן אני רק מצטט מה שהוא אומר, אז אם כן, אם אתה רוצה להיות ככה בסדר עד הסוף, אז אתה באמת צריך להיות כאילו הר המורניק כשאתה לומד, אחר כך להיות איש מכינה קדם צבאית של אלי ולהגיע להיות, אני יודע, תת אלוף לפחות. בסדר, יש כמה שמצליחים את זה בזה. זה קשה מאוד. אבל זה קשה מאוד. כלומר, להישאר בן תורה אמיתי וחייל מצטיין ברמה גבוהה, זה שילוב מאוד מאוד קשה. כמו שזה שילוב מאוד מאוד קשה, כן, להיות, הרב ליכטנשטיין בא מעולם של אמריקה, ששם הנושא של צבא הוא לא על הפרק, אבל יש נושא דומה על הפרק, וזה הנושא של תורה ומדע, של ישיבה אוניברסיטה, של הדברים האלו. גם בזה זה מאוד קשה, לעשות ביחד שני דברים שכל אחד דורש את כל האדם, זה דורש אנשים גם עם נשמה יתרה וגם עם טורבו במוח, כן? קשה להיות תלמיד חכם מוביל ומדען מוביל בו זמנית, ובאמת אנחנו כמעט ולא מכירים כאלה. אפילו הרב ליכטנשטיין עצמו שהוא גאון, אפילו הרב סולובייצ'יק שהוא גאון, כן? הם לא היו גדולים במדע. הרב ליכטנשטיין יש עליו סיפור, אנקדוטה נחמדה. הוא למד בהרווארד, ספרות אנגלית, יש לו דוקטורט לאנגלית מהרווארד, ספרות אנגלית, כן? אז הוא הצטיין כמובן. הוא היה בחור מאוד מאוד מוכשר, כן? נשאר מאוד מוכשר. אבל כל פנים, אז יש איזה אנקדוטה, איזה סיפור שהיה בהרווארד, עשו, כאילו עושים אחד לכמה שנים אני משאר, כל פקולטה או כל החוג, אני לא יודע, כאילו מין כנס מחזור. אז באחד מהכנסים האלה, אחד מהפרופסורים המובילים לספרות אנגלית שם בהרווארד אומר, אני זוכר שהיה איתנו בחור, רוני ליכטנשטיין, very brilliant guy, זה, מה קרה לו, למה הוא נעלם? זה שני אומר, הוא נהיה קומר. על כל פנים, בקיצור, הוא עבדה על המחקר של הספרות האנגלית. בקיצור, הוא לא יצא מדע גדול. אפילו על הרב סולובייצ'יק, יש לי ידיד שהוא פרופסור לפילוסופיה, הוא אומר, תראה, הרב סולובייצ'יק, ודאי, גאון גדול בתורה, והוא אינטלקטואל עצום, הוא יודע פילוסופיה, יש לו דוקטורט פילוסופיה, הוא לא פילוסוף מוביל בשום קליבר אקדמי בינלאומי. הוא לא, בתחום הזה, הוא לא... הוא יכול, אגב, אני לא יודע אם הוא עבד בזה אפילו, זאת אומרת, אני לא יודע אם הוא היה אפילו מרצה בפילוסופיה אי פעם בחיים שלו. הוא היה דוקטור לפילוסופיה, לא סתם PhD, כל דוקטורט הוא, קוראים לזה דוקטור פילוסופיה בתרגום הטכני של המושג. אני מתכוון, הוא באמת עסק פילוסופיה, הוא כתב את התזה שלו על ה... תורה נאו-קנטיניסטית של הרמן כהן. אז הוא רצה לכתוב על הרמב״ם, אבל הוא לא מצא בגרמניה מנחה למה שהוא רצה לכתוב. על כל פנים, אז הוא החליף נושא. טוב, הוא עשה דוקטורט בהצטיינות והכל, אבל הוא הפסיק לעסוק בתחום הזה. זאת אומרת, להיות תורה ומדע בו זמנית, כן? להיות בו זמנית... כן, רב חיים מבריסק, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות איינשטיין, רב חיים מבריסק היה יכול להיות איינשטיין, ואיינשטיין היה יכול להיות רב חיים מבריסק, אבל להיות בו זמנית שניהם לא מצאנו. פשוט לא מצאנו.
ולפי הרמב"ם צריך
להיות עוזר? צריך להיות הלילה, אולי כן, אבל...
לא, כי...
תשאף לזה.
לפי הרמב"ם אסורי?
תשאף, תמיד, בסדר, אני לא יודע. אני לא יודע מה זה הרפואה בזמן הרמב"ם, כמה שנים זה דרש.
האם על כאן אנחנו מותר
לי
לוותר על התורה
ולהשקיע
במדע?
טוב, זה לא הנושא שלנו כרגע. אני מתכוון לומר, אנחנו פשוט גלשנו לזה. אני חוזר לרב ליכטנשטיין. אני רק אומר שאם רוצים, אנחנו מדברים על צבא. אז אם אנחנו רוצים להגיע להצטיינות בתורה ובצבא, זה אגב יותר קל מאשר תורה ומדע. למה? כי בתורה ומדע אתה משתמש ממש באותם מכשירים. משתמש בשכל, ברגש, בלימוד, ביכולת התמדה, בעולם הפנימי והרוחני שלך, זה אותו המכשור. אז זה הרבה יותר קשה להצטיין בתור המדע. צבא עם גם ברמות גבוהות של פיקוד, שאתה צריך להשתמש גם בשכל, אבל זה לא... אתה משתמש בהרבה דברים נוספים, כלומר זה פחות סותר, זה לא נקרא, איך כתוב, מינו מחריב בה, שאינו מינו אינו מחריב בה, זה מושג במסכת זבחים בקודשים. אז בכל אופן, צבא ותורה זה שני דברים, אתה מתעייף מהתורה, אז אתה מתחזק בצבא, מתעייף מהצבא, מתחזק בתורה, כלומר זה יותר אפשר לקיים שניהם. ועדיין אני לא מכיר, אולי יש, אבל אני לא מכיר גאון בתורה שהוא היה גאון צבאי, כן? אל תביאו לי את הרב גורן שהיה גאון בתורה, אבל מה, הוא היה רב צבאי. הוא אהב לראות את עצמו גנרל במטה הכללי, אבל זה כבר היה קטע. הוא לא היה משה דיין ולא מיר הר ציון. למרות שהוא תקע בשופר הרבה. אז אתם מבינים, אני לא מכיר, איך אומרים, חייל מצטיין ברמות על, שהוא גם כן תלמיד חכם מצטיין ברמת על. כי בשביל זה צריכים כוחות וכישרונות בלתי מצויים. אני לא אומר, זה לא שייך. יש אנשים שהגיעו די רחוק. אבל להגיע למיצוי בשני התחומים, אני פשוט לא מכיר. אולי יש דבר כזה, אני לא נתקלתי, אולי יש, אני לא נתקלתי. אבל בסך הכל, אנחנו לא מדברים פה לכם בהסדר גם כן על מיצוי. הסדר מטבע הדברים, וזה הרב ליכטנשטיין מאוד לא אוהב את המושג הזה, אבל מרוב שהוא לא אוהב את זה, הוא רומז שזה קיים, שההסדר זה סוג של פשרה גם. זה פירוש המילה הסדר. הוא מסתדרים. מסתדרים עם הקדוש ברוך הוא, מסתדרים עם בני גנץ, מסתדרים עם ההורים, מסתדרים עם החברים, מסתדרים עם החברה. אנחנו גם פה וגם שם. בסדר. זה הפירוש הפשוט. אז הרב ליכטנשטיין מאוד מאוד לא אוהב את המילה הזו, זה כמובן לא פשרה, אלא יש פה איזה... משהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר אידיאולוגי. טוב, יכול להיות שזה משאלת נפש, יכול להיות שברמה של רב ליכטנשטיין זה כן חי בצוותא, בשני הדברים דרים בכפיפה אחת, אבל זה צריך להיות ברור לכל אדם רציונלי, זה לא קל. אז אני אומר, אפשר להתקדם עד רמה מסוימת של רצינות צבאית, כן? יחד עם רצינות תורנית, כן? ואז אתה באמת נמצא בתחום של הרמב״ם, שזה מצווה, ואתה יכול לעשות את המצווה, ואתה יכול להפסיק אז את האלימות, כי אתה יכול גם לחזור לתלמודך. מי יכול לחזור לתלמודו? רק מי שאוהב ללמוד, מי שהתחבר ללימוד חזק לפני שהוא יצא לצבא, מי שלמד מספיק לפני שהוא יצא לצבא. הרי זה עוד בעיה. הרבה אנשים יוצאים, עוד לא הספיקו לדעת מה זה עמוד ב', יודעים רק מה זה עמוד א', בדף ה' או דף ת', כן? וכבר מתגייסים, ואחרי זה כשחוזרים הם כבר עושים את ליפשיץ, היום זה מורשת יעקב, וכבר ממלצרים בלילה קצת, וגם מתחילים לפגוש איזה גברת בצורה רצינית, וגם עוד כל מיני דברים, עושים טיולים וטישים ועניינים וסיפורים. איזה סיכוי יש בחור טוב ממוצע כזה יצא גדול בתורה, תלמיד חכם מובהק? אין הרבה סיכוי. לכן אני אומר, הסיכוי קיים, אבל הוא באמת דורש השקעה. ומטבע הדברים, מי שחפיפניק בלימוד הוא הרבה פעמים הופך להיות חפיפניק בצבא, אלא אם כן הוא שם נדלק בגלל שמשהו מאוד מתאים לו, או שלקחו אותו למודיעין למשהו מאוד אתגרי ויוקרתי, או התחבר מאוד חזק לאיזה כוח מכוחות הנפש שלו שהוא לא הצליח לבטא אותם במסגרות הישיבה. אבל אני אומר, קיימת גם הסכנה שאדם שהוא בטבע שלו אוהב לעשות, לעגל פינות ולהיות חפיפניק, אז הוא יהיה חפיפניק בכל דבר. הוא יעשה עיגול פינות וקיצורי דרך גם בישיבה וגם בצבא הזה. אז זה הרב ליכטנשטיין כן צודק שיש פה אתגר. הוא אומר, זה המשפט שהוא כותב, הסדר זה לא פשרה אלא זה אתגר. טוב, המציאות היא מציאות, השאיפה היא נכונה. הסדר צריך להיות אתגר, וזה אתגר שדורש השקעה גם פה וגם בצבא. ואני רק רוצה לסיים שכדי שבן אדם יוכל לדעת לחזור לתלמודו, לא מספיק שהוא בנוי והוא נמצא בחברה כזו שאחר כך הוא חוזר להשלים את השנים של ההסדר, אלא הוא חייב גם כן, בשעה שהוא נמצא בצבא הגופה, חייב לפזר כל מיני, מה שנקרא, תחנות תמסורת, או תחנות תזכורת, שהוא בן תורה. ואת זה אי אפשר לעשות רק באופן הצהרתי, את זה צריך באופן של קריאת עיתים לתורה, את זה צריך באופן של להרגיש אתה משהו אחר. אתה בן תורה, אתה לא חייל רגיל, בלי לזלזל בחייל הרגיל, כן? אתה צריך לאהוב אותו, לקרב אותו וכו' וכו', אבל בצבא לא מתביישים לדבר גאוות יחידה. גם בישיבה לא צריך להתבייש לדבר גאוות יחידה, לפחות בינינו ובין עצמנו. אולי לא לשדר כלפי חוץ סנוביזם, אבל בינינו ובין עצמנו, אשרינו שזכינו להיות יושבי בית המדרש, חופשי בית המדרש, ועלינו להמשיך להיות חופשי בית המדרש גם כאשר אנחנו נמצאים בתוך הטנק, גם כאשר אנחנו נמצאים בצבא. ואיך עושים את זה? על ידי קביעת עיתים לתורה, על ידי מצב שלא מוותרים על אפשרות להיות קשור לישיבה, להיות קשור לרב, רב זה או רב אחר, מישהו שמחבר אותך מבחינה רגשית, מבחינת חבל הטבור ברמה העמוקה של המושג, כן? שאתה שואל אותו ושאתה מדבר איתו ושאתה מתכתב איתו, וגם להתחכם ולהתייעץ מה ללמוד ואיך ללמוד, כן? אני כידוע לכם לא חסיד גדול, תלוי, כל האדם ילמד מקום של בו חפץ, אבל לא חסיד גדול של ההחלטה שרק לימוד להלכה או לימוד הבקיאות זה עומד בראש. אני חושב שלימוד בעיון עומד בראש ויש על זה הרבה הוכחות, כן? אולי בצבא דווקא, כן, אז זה הזמן לרכוש בקיאות. בצבא זה הזמן ללמוד, טוב, דף היומי זה אולי מדי קשה, אבל ללמוד, להשתלט טוב על תנ"ך, על משניות, זה אולי כן אפשרי. זה אולי כן אפשרי, זה אפשר הרי לעשות את זה גם במה שנקרא, יש לך שעה פה, חצי שעה שם, שעתיים של שמירה, או פה ושם. אז אם אתה תהיה שומר ואתה תתעמק כאילו עד הסוף בתוקפו כהן, אתה לא תראה את המחבל שבדיוק עבר לידך וחשבת שהוא הרב שלך וקמת לכם. אתה באמצע תוקפו כהן. אז זה אולי לא כדאי. מה? אבל... מה?
תקפו מחבל.
כן. אבל תקף אותך. אבל אני אומר, אז תיקח איתך את הקהתי, קח איתך פרשת שבוע ותעבור על רש"י. זו הזדמנות, מה שנקרא, להשלים. להשלים כל מיני חסכים וחסרונות שאז זה יפנה לך זמן בישיבה יותר להיות ממוקד ויותר זמן, כי כבר אתה שולט במידה מסוימת בתנ"ך ובמשנה או במשנה ברורה או דברים כאלה. זאת אומרת, כל הלימודים האלה הם לימודים שבישיבה מטבע הדברים לא אמורים להיות ממש ממש מרכז הכובד. דווקא בצבא, כן, באותו דבר, לימודי אגדה, לימודי מחשבה, כל אותם לימודים שהם יותר קלים ויותר ניתנים לתמרון לעשות את זה פרקים פרקים, כן? אי אפשר ללמוד, למשל, דף היומי, אי אפשר ללמוד יבמות בדף היומי. זה בדיחה, חוץ מיחידי סגולה. כי דף היומי זה סוגיה אחת, כל השלושה פרקים הראשונים. ארבעה פרקים הראשונים. נו, אז מה, אתה נעצר שם, כל יום לומד דף, ומזה יושן חצי מהזמן. זה סתם, זה צחוק בעבודה. אפשר ללמוד דף היומי במסכתות מסוימות, כן. בסוגיות מסוימות, כן, אבל רוב מסכת יבמות היא כל כך קשה בגלל שהיא צוות בצוות עשויה בזה. אז שוב, גם בצבא אי אפשר לעשות את זה. אני אומר שגם בעל הבת לא יכול לעשות את זה. זה, אז זה הדבר שצריכים לעשות בישיבה. זה בדיוק הדבר צריכים לעשות בישיבה. אבל שיבת הכותל לא לומדים יבמות משום מה. אבל בכל אופן הדבר הזה יכול להיות מספיק כמה שנקרא תחנת תמסורת שיחזיר אותך לתלמודך בצורה נכונה כשתחוזר לישיבה. וכמובן, אם יש לך רגילה ויש לך חופש או זמן יותר, תלמד יותר טוב. אבל אי אפשר, זהו, כעת אני עושה מצווה ואני סגרתי לגמרי את הצד התורני בביוגרפיה שלי. אז לא תחזור לתלמודך. אז גם אסור להפסיק ללמוד, אם זה המצב שאתה תקלע אליו. אלה שאומרים שזה לא מצווה, אז יש כאלה שזה אידיאולוגיה שאנחנו בממלכת הסתה. אבל אני מדבר על המרכז החרדי היותר שפוי, הם סבורים שברגע שאתה מפסיק ללמוד ועושה צבא, אז אי אפשר לעשות אחרים הכוונה. התורה היא תהפך לי אפשר לעשות על ידי אחרים. זאת אומרת, התורה באותה רמה של ריכוז ואינטנסיביות שאתה לומד בישיבה, היא תסבול גם אם אחר כך תחזור ללימודך. טוב, זה כבר נושא שיש הרבה מה לדבר עליו. אני תמיד אוהב להראות גם את שני צדדים למטבע. זה פשיטה שאנחנו מאמינים שאדם שלומד תורה בקדושה וטהרה ברמה מאוד מאוד גבוהה, שוב, לא צריך להגיע לישיבות חרדיות, כמו שרואים חבר'ה מסוימים במרכז הרמור לפעמים, גם אצלנו, אבל אצלנו זה יותר נדיר, כן? אז בוודאי שהאדם הזה עומד על פסגת הפירמידה והוא עושה את הדבר הנשגב ביותר גם מבחינת מצווה. אנחנו מדברים על הנורמה של מה שאנחנו קוראים שביל הזהב. הרמב״ם הזה הוא אפוק בה ואפוק בה דקולה. תודה.